גיטין דף למד. אומרת המשנה, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העוני להיות מפריש עליהן מחלקן. יש יהודי שיש לו כל שנה תבואה שגודלת בשדה, והוא צריך לתת ממנה תרומה גדולה לכהן ומעשר ראשון ללוי, ויש לו גם כן מתנות עניים. ועכשיו בא הכהן או הלוי או העני ואומרים לו, תן לנו הלוואה, ומאיפה תקבל את הכסף בחזרה? מהתרומה. מה ישראל יעשה עם התרומה? הוא ימכור אותה בזול יותר, ימכור אותה לכהנים בזול, או את המייסר ראשון, זה מותר לזרים, הוא יפריש מהמייסר ראשון תרומס מייסר, ויוכל לאכול את התרומה, את המעשר ראשון. גם את המתנות עניים, הוא יגבה, הוא ייקח את הלקט בשם העני, ובזה הוא ינקה את החוב. האינטרס שלנו זה כדי שיהיה כאלה שיסכימו להלוות לכהן, ללוי, לעוני, על המעשרות. יש לנו אינטרס לעודד הלוואות כאלה. מפריש עליהן בחזקת שהן קיימים, ואינו חושש שממת הכהן או הלוי או העשיר העני. זה המשך של המשנה למעלה, שלמדנו שיש דין חזוקה. אם עשית הסכם עם הכהן, כנראה שהכהן חי, ואתה יכול לקחת את התרומות של הגידול של השנה. אני לא חושש שהוא מת, או שמא פתאום אני נהיה עשיר, לא חוששים בזה. מתו. אם הוא יודע שהכהן, הלוי, העני מתו, צריך ליטול רשות מן היורשים. הוא מבקש רשות מהיורשים שלהם, להמשיך לגבות את המעשרות והתרומה כאילו שהוא נותן את זה ליורשים וגובה את זה מהם בשביל החוב. למה הוא צריך לבקש רשות? בגלל שבעיקרון, אם אין יורשים, אם הלווה הזה מת, גמרנו, הוא כבר לא יכול לגבות את החוב. זה סיכון שהמלווה לוקח. אז לכן כשיש יורשים הוא צריך לבקש מהם רשות. אם הלוון בפני בית דין, אינו צריך ליטול רשות מן היורשים, כי הבית דין מטיל את החוב הזה על כל הכהונה, על כל הלוויה, כיוון שזה אינטרס של הכהנים והלווים שילבו להם באופן כזה. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, איך עושים את זה? ואף אגב דלועתו לידי, אדם שגודל לו תבואה בשדה, הוא צריך לתת תרומה לכהן. האיש הזה לא נתן, איך הוא לוקח את התרומה לעצמו? אז מה אם הכהן הזה חייב לו כסף? אבל התרומה הזאת עוד לא לכהן, או זה עוד לא של הכהן הזה. אז איך הוא גובה? אומר רב ומכירי כהונו ולוויו. מדובר שהאיש הזה תמיד נותן לכהן הזה. כבר שנים הוא מכיר אותו, ואת כל התרומות שלו נותן לכהן הזה, את כל המעשרות שלו ללוי הזה. אז מה יש? אומר רשי, אסחלו שאר כהנה דעתיו וכמן דמתו ליהודה יהודהנה. כל הכהנים כבר רגילים שזה האיש הזה, את התרומות שלו נותן לכהן הזה, אז הם כבר לא מצפים לקבל ממנו תרומה. הם כאילו מסיחים דעת מזה. ואז זה נחשב שהכהן הקבוע כאילו כבר זכה בזה, ואז כשגודל לי תרומה אני מפריש ולא צריך לתת לו, אלא הוא כבר כאילו זכה ואני משאיר את זה אצלי בחור. זה רב. שמואל אמר, במזכה להם על ידי אחרים, אנחנו נעמיד וקימתה, שבכל פעם שיש לו תרומה או מעשרות או מתנות עניים, הוא מזכה את זה לכהן, ללוי, לעני, ואז הוא גובה את זה בחובו. ולאמר, הומן הרב יויסי, המשנה שלנו זה התן הרב יויסי, שמצאנו בכמה מקומות בשס שהוא סובר, עשו, רב יויסי, דה אומר, עשו את שאינו זוכה, כזוכה. נביא אחד מהדוגמאות שרשי נותן. הגמרא בבוב מציא בדף י"ב, הסוחר את הפועל ילקט בנו אחריו. יש פועל שעובד בשדה ונפל לקט. הבן שהולך אחרי הפועל יכול לקחת את הלקט. ואם מישהו ירצה לקחת לו את זה מהידיים, לכאורה הוא יכול, כיוון שהילד הקטן אין לו זכייה, לא, אסור לקחת לו את זה. אסור את שאינו זוכה כזוכה. למה? מפני התקנה. עשו את זה מפני התקנה. אז גם פה עשו את הכהן, הלוי ואני, שעוד לא זכו, כאילו שהם זכו. אומרת הגמרא, כולו כרב לא אמרה במכירי, לא קטני. קשה להעמיד את המשנה בהוקימתא במכירי כהונו. כשמוע לא כאמרה במזכה לא קטני. זה גם הוקימתא. ורב ושמואל, כל אחד מעדיף להעמיד בהוקימתא שלו מאשר בהוקימתא של השני. תוספות מביא סברה. א', יש סברה לומר שמדובר בכל הכהנים. זה לכן עדיף להעמיד במזכה. שלאו דווקא מכיר יקון או כהן ספציפי. ומי שמעמיד את זה במזכה, יותר משמע לו שמפרישים בלי שום זיכוי. מי שמעמיד את המשנה במכיר יקון או זה יותר טוב מאשר מזכה. כי מכיר יקון או לא צריכים פעולה. אז זה יותר משמע לו במשנה. ושניהם, גם רב וגם שמואל, לא רצו להעמיד כמו הולה. למה? כי יחידו אלוהים הקמינו. להעמיד שהמשנה רק כרב יויסי, הם לא רצו. תונו רבונון, אומרת הברייתא, הברייתא היא כמו המשנה, המלווה מאות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן מחלקם, מפריש עליהן בחזקת שהם קיימים. ועכשיו יש פה כמה תוספות שלא כתבנו במשנה. הוא פוסק עמהן כשער הזאת. אם בשעה שהוא בא לגבות את החוב מהמעשרות, מהתרומה, מהמתנות עניים, ירד להם המחיר, אז הוא גובה לפי שער זול. היינו שהמלווה מרוויח כאן. מה, למה זה לא ריבית? ואין בו משום ריבית. והגמרא תבהר למה. ואין שביעית משמטתו. אם הגיע שביעית, זה לא משמט את החוב הזה. כי איזה חובות שביעית משמטת? כאלה שהוא נוגס. וכיוון שכאן הוא לא נוגס את הכהן, את הלוי ואת העני, אז לא קרינה בזה לא איגויס. שביעית לא משמטת את זה. ואם בא לחזור, אינו חוזר. בעל הבית לא יכול להתחרט. ולהגיד לכהן, תן לי את הכסף. נתייאשו הבעלים. למשל, הוא סיכם איתו שהוא ייקח השנה את הגידולים של התרומה, וכל השדה נשדפה, קלקל לו כל הגידולים, אין לו בכלל השנה לא תרומה ולא מעשרות ולא כלום. אין מפריש עליהם, גמרנו, הפסיד, לפי שאין מפרישים על העבוד. החידוש הוא שאפילו אם בסוף יתברר שהתבועה לא מקולקלת. הוא התייאש, חשב שהתבועה התקלקלה, גמרנו, הפסיד את החוב. בסוף לא, התבועה כן גדלה טוב. גמרנו, הוא כבר לא יכול לקחת את זה בחוב, כי הוא התייאש מזה. רשי אומר שהוא אמר וי לחסון כיס. עד כאן הברייתא. אומר מה? פוסק עמהם כשער הזול פשיט. אם הוא עשה איתו מפורש שזה התנאי, אז ודאי שולחים לפי המחיר של השעה הזולה, שעת הגבייה, אם זה זול. עונה גמרא יש כן חידוש או קומה שמלון, אף על פי שלא פסק כמי שפסק דם. סתם הלוואה כזאת, שהלווה לא מחזיר את הכסף, היא מבוססת על זה, שהמלווה גובה לפי שער זול, וככה הוא יקבל הרבה תבועה. ואין בו משום ריבית, מה איתה אימא? עונה הגמרא, כיוון דקי לית לילו יאיב לי, כי יתלינם, אין בו משום ריבית. מתי אומרים ריבית? כשהוא חייב לו את הכסף. עכשיו, חוץ מהכסף, הוא מנצל הזדמנויות לקבל לפי שער זול, זה ריבית. זה שכר על זה שכביכול, למה אתה לוקח לפי שער הזול? כי הקדמת לתת את הכסף. אבל במקרה פה, שאת הקרן הוא בכלל לא בטוח יקבל. הלווה לא חייב לו סכום כסף. אם לא יהיה גידולים, נגמר, הוא יפסיד. אופן כזה זה לא ריבית. ואין שביס משמטת, תודה לא קרינם בי לא איגויס. והיא באה לחזור, אני לא חוזר, אומר, הרב פופל לא שם, אלא בעל הבית בכהן. כשהבעל הבית רוצה להתחרט, והוא לגבות מהכהן כסף, הוא לא יכול להתחרט. למה? מה הוא יתחרט? מה יגיד לכהן? אני לא רוצה לקבל את הפירות? מה זה לא רוצה? הוא לא היה אמור למשוך אותם, וכדי שהוא יגיד, לא משכתי. אבל כהן בבעל הבית, אם בא לחזור חוזר. למה? כיוון שהכהן אומר, עוד לא קניתי את הפירות כדי שאני אקנה לך אותם. כשאני אקנה את הפירות, אני לא רוצה לקנות לך. ואז הכהן יכול להחזיר לו את ההלוואה. דתנן, נתן לו מאוד ולא משך ממנו פירות, זה משנה בבוא מציעא. בדרך של קניונים, שפירות נקנים במשיכה, יכול לחזור בו. נתייאשו הבעלים, אין מפריש עליהם. לפי שאין מפרישים על העבוד. פשיטה. ודאי, אם בן אדם מתייאש, אז יוש, זה יוש, מה החידוש? עונה הגמרא לא צריכה דאקון. מה זה אקון? שהתבואה עלתה בקנה. אומר רשי, שכשהתבואה התייבשה והוא חשב שהיא מקולקלת, זה כבר היה אחרי שלב שזה עלה בקנה. זה כבר הגיע לרמת גידול מסוימת. אז מהו דתימה? אקנתה, זה שזה עלה בקנה, מילתאי. זאת אומרת, זה לא שכיח שזה מתקלקל במצב כזה. אז אפילו שהוא התייאש, אני אומר, זה לא נחשב שהוא התייאש. בליבו בעצם הוא כן קיווה שבכל אופן התבואה לא מקולקלת. קומה שמונה שאם הוא עבר וי לחיסון כיס, זה יאוש. תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי בבית דין, ומתו, מפריש עליהן בחזקת אותו השבט. הוא גובה מהכהנים, מהלווים, ותעני בבית דין ומת, מפריש עליו בחזקת עניי ישראל, הוא גובה מעניים אחרים, כאילו נותן מעשרות לעניים אחרים, והם נותנים לו. למה? כי זה תקנת כל העניים, הם מסכימים לזה, כדי שאנשים ירצו להלוות ככה לעניים. רב אחי אומר בחזקת עניי עולם, מה ביניהם? מה ההבדל אם אתה אומר חזקת עניי ישראל, או חזקת עניי עולם? מה ההבדל מרב לזה בן יעקב לרב אחי? איקה בעיניי הוא עניי קוטים. רשי מסביר שיש כאן מחלוקת מה הם הקוטים. האם הקוטים גרי אמת או גרי עריות ולכן אין שלהם תוקף של נוכרי. זאת אומרת ככה, אם אין בעיר הזאת עניי ישראל ויש עניים של קוטים, יכול להפריש לצורך עניי הקוטים ולגבות. למה? כי אפשר לתת מתנות עניים לעניי קוטים. אבל תנא קמא שאמר עניי ישראל, זאת אומרת שהוא לא הסכים שהוא כאילו יקנה וייתן את זה לעניי הקוטים, כי הוא סובר שהם גרי עריות, אי אפשר להפריש בשבילהם. תוסות שואלים על רשי, שזה סוף כל סוף, מה נפקא מינה למעשה? לכן הם אומרים פירוש אחר. השאיר עני, הוא ילווה לעני מסוים, ועד שהגיע הזמן למתנות עניים, העני הזה נהיה עשיר. הוא לא יכול לקבל מתנות עניים. אין מפריש עליו. הפסיד המלווה הזה. וזכה הלא, זה הלווה, ההנשיה אז אני, זכה הלא במה שבידו, והוא לא חייב להחזיר. כי הרי זה היה הסכם בהלוואה. טוב, מתפלט הגמרא ורבנן, מה ישנה למיטה דאבותא קנתא? ומה ישנה לעשירות דלא אבותא קנתא? למה כשאני מת, אתה אומר, המלווה יגבה בחזקת עניי ישראל? אבל אם העני נהיה עשיר, גם כן תגיד, שיגבה מעניי ישראל. לא אומרים את זה, מה ההבדל? עונה הגמרא, מיטה שכיחה. אם לא תתקן תקנה למיטה, אנשים לא ירצו להלוות. אבל השירות לא שכיחה. זה לא מצוי. לכן לא חוששים לזה. אומר רב פופה, היינו דאמרי אינשה, חברך מית אשר. אם מספרים לך שחבר שלך מת, אתה יכול להאמין את זה, אתה יכול להחזיק את זה, להתנהג עם זה ככה. אבל אם אומרים לך, תאשר, לא תאשר. אל תאמין. זה לא מסתבר, זה לא מצוי. מת, צריך ליטול רשות מן היורשים. ככה קראנו במשנה. אם הכהן או הלוי או אני הזה מתו, המלווה יבקש רשות מן היורשים להמשיך את זה, כאילו הוא נותן להם וגובה את זה בחוב. תניה, רבי אומר, יורשים שירשו. מה מתכוון? ומי כיורשים? אתה לא ירת? אלא אמר רבי יוחנן, שירשו קרקע ולא שירשו כספים. מה ההבדל? כל אדם שנותן הלוואה למישהו, ואותו אדם מת, אי אפשר לגבות מהיורשים רק אם הם ירשו קרקע. יורשים שירשו קרקע, מוטלת עליהם המצווה לפרוע את החוב של האבא. אם לא, אז לא. לכן אי אפשר לגבות מהם. אמר רבי יונתן, אם הכהן הלוי העני הזה הניח קרקע מלוא מחט, קרקע קטנה שאפשר לנעוץ במחט, גובה מלוא מחט, הוא יכול לגבות את החוב רק בשווי שיכול לגדול בקרקע הזאת. מלוא קרדום, קרקע גדולה, גובה מלוא קרדום. זאת אומרת שהוא יכול לגבות חובות לפי השיעור של גודל הקרקע. אם בקרקע שהוא יניח יכולים לגדול גידולים בשווי של החוב, תגבה. אם לא, לא. אותו רעיון שאמרנו, שאם המת הזה יניח יורשים שלא ירשו קרקע, שאי אפשר לגבות מהם את החוב, אז המלווה לא יכול לפרוע את החוב על חשבונם כביכול. רבי יוחנן אמר, אפילו יניח מלוא מחט, גובה מלוא קרדום, וכמייס דקטין עדי הבית. היה סיפור של קטינה, קטינה זה קרקעות קטנים, שהיה סיפור בכתובות שהבאי שם פסק של גובה וחוזר וגובה. סיפור היה כזה, יהודי הלווה לחבר שלו 100 זוז, אחר כך הלווה מת, והניח קרקע של 50 זוז. בא המלווה, לקח את הקרקע של 50 זוז, טוב? הלכו היתומים ושילמו לו 50 זוז. קיבלו את הקרקע בחזרה, בא הלווה ועוד פעם רצה לקחת מהם את הקרקע. אז הם התחילו לצעוק. אומר, הבעיה הוא צודק. הלווה ייקח את הקרקע פעם נוספת. איך זה? כי הוא יכול להגיד, ה-50 זוז ששילמתם לי קודם, זה שילמתם את חוב אביכם? מצווה על היתומים לתת חוב, לפרוע חוב אביהם. עכשיו יש לכם קרקע שלו? אני לוקח אותה שוב פעם. אלא אם כן היתומים יגידו לו מראש שבאים לשלם על הקרקע, תשמע, זה כסף תמורת הקרקע, לא בשביל החוב. זאת אומרת, גם כאן, יש ליורשים קרקע, אם הוא יגבה, ושוב פעם היורשים יבדו ממנו את הקרקע, ושוב פעם יוכל לגבות, אז הוא יוכל לגבות כמה פעמים גבייה על גב הקרקע הזאת. אז לכן גם פה, אם הכהן, הלוי, העני הזה, הורישו קצת קרקע, הוא יכול לקחת את כל החוב מהתרומות, מעשרות ומתנסנים. כי כאילו כל פעם הוא לוקח להם את הקרקע, הם פודים, והוא לוקח את זה בחזרה. תנו רבנו לישראל שאמר ללוי, מעשר יש לך בידי. אין חוששים מתרומת מעשר שבו. רק נסביר מה זה תרומת מעשר. לוי שמקבל מעשר נותן מתוך זה 10% לכהן תרומת מעשר. אז שוב פעם, ישראל שאמר ללוי מעשר יש לך ביודי, אין חוששים מתרומת מעשר שבו. אבל אם הוא אמר לו קור מעשר יש לך ביודי, הוא מזכיר מידה, קור זה 30 שעה, חוששים מתרומת מעשר שבו. מה הכוונה? מה יקרה אומר? והגמרא מנסה בכמה הסברים. אומר אביי אוכי כאומר. ישראל שאמר ללוי, שמע, מעשר יש לך בידי. הפרשתי מעשרות, בשביל הלוי אני רוצה לתת לך את זה, והנה, הילך דמיו, תמכור לי את זה. אין חוששים שם העשאות תרומת מעשר על מקום אחר. מסביר לפי רש"י. מה הלוי הזה עשה? איך הוא מכר את זה לישראל? קיבל כסף? אבל לא היה פה משיכה. פירות קונים במשיכה. אז לכאורה, הישראל עוד לא זכה בפירות. מי עדיין זכאי בפירות? מי הבעלים הרשמי עליהם? הלוי. אולי הלוי עשה את המעשר ראשון הזה תרומת מעשר על מקום אחר. למשל, אם יש הסיפור הזה, עשר שאים של מעשה ראשון. אולי הלוי הזה קיבל ממישהו, מעוד מישהו, מאה שאים של מעשה ראשון. לוי שמקבל מאה שאים של מעשה ראשון צריך לתת עשר מתוכם תרומת מעשר. אז הוא אמר, יש לי עשר אצל האדם הזה, בוא, את העשר שיש אצלו אני עושה תרומת מעשר. אז אתה לא חושש. למה אתה לא חושש? כמו שהוא לא אמר לו כמה. כשהלוי לא יודע כמה, הוא לא יכול לעשות את זה תרומת מעשר. אבל אם הוא אומר לו מידה, הוא אומר לו, קור מעשר יש לך בידי. והי לך דמיו, חוששים שמה? למרות שהלוי קיבל כסף, כיוון שזה עדיין שייך לו, כי פירות נקנים במשיכה ולא במעות, שמה עשאות תרומת מעשר על מקום אחר, אולי יקבל ממישהו אחר 100 קור, לא 100 קור, 10 קור, וקור אחד, שהוא צריך לתת תרומת מעשר, הוא יגיד שמה שיש אצל היהודי הראשון, יהיה תרומת מעשר, וזה אסור באכילה, תרומת מעשר זה קדוש רק לכהן. תפלת הגמרא, מה זאת הוא בראשי, עסקינן, דשק לדומו, מה שבלו תרומת מעשר? מה מדובר כאן בלוי רשע? שהוא יקבל כסף ויעשה עסקה וכאילו ברעיון יסכים ואחר כך ילך לעשות את זה תרומת מעשר? זה לא ייתכן. לא צריך לחשוש. אלא אמר רב משרשי ברי דרבידי, פירוש חדש, אחי כאמר, ישראל שאמר לבן לוי, מעשר לאביך בידי. יש כאן מעשרות שרציתי לתת לאביך. הוא היה מכיר היכרונו שלו. היי לך דומו, הודעתי לאבא שלך שיש לו בחיים מעשרות אצלי, לא הספקתי לתת לו, הנה קח את הכסף. אין חוששים שמעשהו אביו תרומת מעשר על מקום אחר. עכשיו האבא, היה מותר לו לעשות איזה תרומת מעשר, זה לא גזל. לא שילמו לו על זה, הוא חשב שיש לו מעשרות אצל אותו ישראלי. אולי הוא עשה איזה תרומת מעשר? לא. כמה שזה לא כמות ברורה, אז לא חוששים. אבל אם הוא אומר לו, קור מעשר לאביך בידי, כבר אמרתי לאבא שלך שיש לו אצלי קור מעשר, והי לך דמיו, לא, אתה לא יכול לאכול את זה. חוששים שהם מעשהו אביו תרומת מעשר על מקום אחר. שואל את הגמרא, אבל יש פה בעיה אחרת. וכי נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף. אומר רש"י, יש לנו הלכה. אסור לתרום תרומה גדולה וגם תרומת מעשר רק מן המוקף. מה זה מוקף? סמוך. אתה לא יכול לתרום מזה על זה רק אם זה נמצא ביחד. יש לך פירות כאן ואתה רוצה לתרום עליהם, אתה לא יכול לתרום עליהם פירות שיש לך במקום אחר. אדם שהוא חבר שמקפיד ברמה מסוימת של 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 יראת שמיים לא עושה דבר כזה. ורשי אומר, למה? רשי אומר, שמה אותה שעה אינה בעין. נכון שהיא מסע עשוי, אבל עדיין, איך אתה יכול לתרום ולחשוב שהפירות שיש לך פה מתוקנים, אולי הפירות שאתה מפריש שם, עושה אותם תרומה, אולי הם כבר לא נמצאים, אולי הם התקלקלו. תוספות מביא שזה פסוק, שזה נלמד מדין תורה. אבל בכל אופן, חברים לא מעשרים. מדבר לא מוכר. אז למה אתה חושד? ולכאורה פה זה חבר? אלו מרבה שיוכי כמה. בן ישראל, שאמר ללוי, כך אמר לי אבא, מעשר יש לך בידי, או, מעשר לאביך בידי, אומר הישראלי הזה ללוי, אבא שלי אמר לי, שהפירות האלה הם מעשרות שלך, או של אבא שלך, חוששים לתרומת מעשר שבו. מה פירוש? הלוי שיקבל את כל זה כמעשרות, הוא צריך להפריש מתוך זה את תרומת מעשר. אני חושש שזה עוד לא תרום. למה? כיוון דלא קיץ, לא הווה מתקן לבעל הבית. בעל הבית לא יתקן שהוא לא יודע ברור כמה יש. אבל אם הוא אמר, קור מעשר לך בידי, או קור מעשר לאביך בידי, הישראלי הזה אומר ללוי, אבא שלי אמר, בצוואה שהכור הזה זה מעשרות של הלוי. אתה יכול להיות בטוח שלא צריך לתרום מזה תרומת מעשר. אין חוששים מתרומת מעשר שבו. כיוון דקיץ, בוודאי, תיקונה תקנה בעל הבית. אין חבר מוציא מתחת ידו דבר שלא מתוקן. האבא הזה מת, ובוודאי תרם מפה תרומת מעשר. שואת אמרה, וכי יש לו רשות לבעל הבית תרומת, לתרום תרומת מעשר? לכאורה, הוא צריך לתת את זה ללוי, והלוי ייתן תרומת מעשר. עונה גמרא, אין. אבא אלעזר בן גמלא. דתניא, אבא אלעזר בן גמלא אומר, על הפסוק ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וחמליה מן היקב. הוא דורש ככה. נחשב לכם תרומתכם, זה תרומת מעשר. כדגן מן הגורן, זה תרומו גדולו. אז יש כאן הקש, תרומת מעשר לתרומו גדולו. בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. כשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, כך תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. וכשם שיש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומו גדולו, כך יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר. אז אם כן, לפי אבא אלעזר בן גמלא, אני אומר בטוח בעל הבית שידע כמה יש פה, תרם מפה תרומת מעשר. שואלים התוספות, רגע, אבל אבא אלעזר בן גמלא אומר שגם אפשר לתרום בעומד. אומר התוספות, מתי אומרים שבן אדם יתרום בעומד? כשהוא נותן משלו. אבל כשהוא צריך לתת, לתרום תרומת מעשר על המעשר של הלוי, אם הוא לא יודע כמה יש, אם זה עומד הוא לא יתרום, כי הוא לא רוצה להפסיד את הלוי, לכן הוא ודאי לא תרם. עד כאן דף למד.